עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
שלום עליכם. אהלן.
עליכם השלום, השלומך.
בסדר גמור, מה נשמע?
ימים מורכבים בחזיתנו, אתה יודע.
מדוע, מדוע?
אתמול הייתה הלוויה של גיל רונן.
כן.
בעולם מתוקן זה היה אמור להיות, לא כותרת ראשית, אבל זה היה אמור להיות, אתה יודע, כותרת השלישית. בסדר העדיפויות, כן. בהתעסקות, ולא למשך אותו יום. מי כן, שלא יודע על, על מה אני מדבר, אתה יודע, והרבה לא יודעים על מה אנחנו מדברים כרגע. כן. זה לא מכיוון שאתם קלולסים ואין לכם עניין בדברים, זה מכיוון שמישהו דואג לכך, שאתם לא תעסקו בנושא. אנחנו לרוב לא מאמיני קונספירציה, אבל בנקודה הזאת יש תהליך של השתקה אמיתי. והוא ממש סכנת נפשות, ההשתקה הזאת היא ממש סכנת נפשות, אז
תשמע,
אמרתי את זה, ואני בניגוד אליך לא הכרתי את האיש.
כן, אנחנו נייחד לו לזכרו עוד מעט שיחה שמדברת על מצבם הכלכלי של מתגרשים. האיש היה באמת חלוץ הדיבור על, לא חלוץ כי קדמו לו עוד מפלגות וככה שדיברו על זכויות הגבר במשפחה, אבל הם לא הצליחו לדבר בשפה הנאותה. גם הוא לא הצליח לדבר בשפה הנאותה, ובכל זאת חולל שינוי, והשינוי שהוא חולל, גם אם קטן, הולך ומבשיל לנגד עינינו לזה שיום אחד זכויות הגברים והנשים המתגרשים יהיו שוות. הלוואי והלוואי. שמע, אנחנו מדבר היום בתוכנית שלנו,
יום אחד נבין שעוול מגדרי הוא לעולם לא הפתרון של המגדר השני, זאת אומרת, שזה לא אמור לפגוע בנשים, שגברים לא יתכנו כחלק כמעט אינטגרלי מהליך הגירושין שלהם, כמו שזה לא אמור להיות אינטרס של גברים שנשים תסורב נגט. כן, זה לא עושה טוב לאף אחד.
לא, ממש.
עוול לא עושה טוב לאף אחד בגדול.
נכון. והתשובה, זאת תנועת המטוטלת, היא תמיד תשובה קרועה. בסדר, אנחנו מדבר היום בחצי השני, מכובדנו, אני לא יודע איך המצב של הילדים שלכם, אבל אם יש לכם בעיה בביטחון עצמי, שעברתם אותה בסוג של הורשה דורית לדור הבא, נדבר היום על ביטחון עצמי בגלל ספר מקסים ביותר, שלוקח אחריות על הנחלת ביטחון עצמי לנערות.
הפעם אנחנו נדבר על חסר, לא על עודף, גם לא על עודף. נצטרך לדבר מתי שהוא.
עדף וחוסר, או עודף וחוסר,
כן, זה אותו דבר. צידיו שלו.
זה לא שני צידיו, זה אותו צד. עודף זה חוסר. אין דבר כזה עודף, לא באמת. לא באמת.
כן.
אז נאחד חצי לביטחון עצמי, היום. זה יהיה מעניין. עוד מעט, כאמור, לזכרו של גיל רונן, נשאל למה רוב החייבים בהוצאה לפועל בישראל הם גרושים וגרושות, ומה אפשר לעשות עם הדבר הזה. תגיד, אתה כבר סגרת את ההכנות לפורים? יש לך איזה ערימה של תחפושות לתפור בלילות על מכונת התפירה הקטנה שלך?
אז זהו, אין לנו מכונת תפירה, גם אילו הייתה. כלומר, יש משהו שמעלה אבק במחסן, אבל אין לי מושג איך מפעילים את זה, ואם יש מלאכת בית שאני מת ללמוד, ממש ללמוד, זה תפירה.
וואלה.
כן. כן, יש לי מין תחושה שאני אהנה מזה. שני הקטנים כבר זמן מה יודעים למה הם רוצים להתחפש, מה שמאפשר לנו לעזור להם. מגיל מסוים זה נהיה פשוט סיוט לגרום להם להיסגר על איזושהי תחפושת, ולהפסיק לחטט בנפשם.
מה זה עניינך לגרום להם להיסגר? שיסגרו או שלא ייסגרו, שילכו עם תחפושת או בלעדיה? מה זה, מה אכפת לך בכלל?
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת?
הרי בסופו של דבר זה יופל עליי, נכון?
אני לא יודע.
אז אני רוצה שאם זה יופל עליי, זה יופל בדרגה.
הבנתי. כן. וואו, אני לא אוהב את החג הזה, באמת שלא, הוא מאמת אותי. לא, אתה יודע, אני אוהב את היום-יום, אני אוהב גם אירועים מיוחדים מסוגים מסוימים, אבל, אבל אירועים שמאמתים אותי עם שתי ידיי השמאליות, זה קשה לי מאוד. באמת לייצר תחפושות.
תראה, פורים זה סוג של אג בעומר, אתה מבין? אני אוהב את החגים האלה, אהבה מתוך זיכרון. זאת אומרת, אני מחזיר את עצמי לאיזשהו גיל, שמהפרספקטיבה של אותו גיל, החגים האלה נראים לגמרי, לגמרי, סבבה. עכשיו, בנסותי להשוות את זה למצב שלי כיום, אני מקבל וחד ג'יבריש שאי אפשר למצוא בו את הידיים ואת הרגליים. Mm-hmm. ואף על פי כן, אני מנסה, אתה יודע, להיות מפרגן.
שיעבור, זה מה שאני מאחל לו, שיגיע כבר החג הבא, שהוא חג טוב, שאין איתו שום בעיה, במיוחד כשאתה מתארח אצל מישהו אחר.
או שאתה לא נוהג לנקות.
או שאתה לא, לא, בהחלט לא נוהג, אבל עוד נדבר על זה. בסדר, אנחנו פותחים היום, כל הזמן מדברים על הדיגיטליזציה של הדור הבא, איך אנחנו מתמודדים איתה, יש עכשיו מחקר חדש, יש לנו את האות של מחקר חדש בקולה של שרון? רגע, נמתין. אין. אז יותר מחצי מההורים בארצות הברית מחטטים בנייד של הילדים שלהם. תכף נרד לעומק הנתונים האלה.
הילדים הללו יודעים על כך? או...
אני לא יודע.
בשביל יכול להיות שזאת קראנו... הסיבה לכמות הילדים שמסתובבים עם תתי מקלע בעולם החדש?
אני לא יודע, הנה דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעולם הדיגיטלי, מרצה בבין תחומי הרצליה.
שלום לך, לירז מרגלית.
היי לירז.
שלום, תוריים טובים.
היי, היי, היי. בואי נדבר שנייה על הנתונים לפני שנפענח אותם. 61% מההורים בדקו את היסטוריית הגלישה של הילדים שלהם, 60%
בדקו... 60% בדקו את הפרופילים של הילדים שלהם ברשתות החברתיות.
56% הם חברים או עוקבים של הילדים שלהם בפייסבוק, טוויטר ופלטפורמות אחרות, ו...
48% מההורים בדקו את רשימת השיחות של הילדים שלהם, או את הודעות הטקסט שלהם.
וגם, בעניין סיסמאות, ל-48% מההורים יש גישה לאימייל של הילדים שלהם, 43% מההורים יודעים את הסיסמה לנייד של הילדים שלהם,
ו-35% מהם יודעים את הסיסמה לפחות לאחת מהרשתות החברתיות שהילד שלהם פעיל בהם.
האם זה אמון או אי-אמון, לירז?
תראו, ההורים היום בחרדה. הם בחרדה, ואנחנו תמיד אומרים שהורים מודאגים ממה שהילדים שלהם עושים, אבל אף פעם, בשום תקופה, על פני ההיסטוריה, לא נראו רמות כאלה של חרדה מבחינת ההורים, מכיוון שאנחנו יודעים
לא
ש...
אני לא יודע, לירז, את לא היית בזמן המערות, כשבאמצע אלה יכולה להיכנס טיגריס ולאכול לך את הילד בעודך ישנה.
אתה צודק, אבל זה חרדה מסוג אחרת. זאת לא חרדה קיומית. אתה צודק לגמרי, אבל מדברת על הסוג הספציפי של החרדה. ואני אסביר. החרדה היא מהחשיפה. כלומר, באמצעות המכשירים האלה, אין שום רגולציה. זה באמת מקום שאין בו רגולציה למה הילדים יכולים להיחשף, לאיזה תכנים הם יכולים להיחשף. אם אנחנו מדברים על פורנו ומיניות, ובכלל מושגים שהם אפילו לא אמורים להכיר, בשלבים האלה, הם יכולים גם להיות באינטראקציה עם בני המין השני, הם לא יודעים כמה בני נוער יכולים להטריד אחד את השני, או אנשים, או ילדים יותר גדולים שכבר יודעים איך לעשות את זה, ולכן הם חסרי עונים, ומבחינתם הדרך היחידה לעשות את זה זה לבוא, ובמקום למנוע את הטלפון מההתחלה, זה כן לתת טלפון, אבל אחר כך לבוא ולהסתכל במה הילדים עשו, איפה הם היו, יש להם סיסמאות הרבה פעמים למייל שלהם, או לחשבון פייסבוק שלהם, הרבה הורים מציעים חברות לילדים שלהם בפייסבוק, והילדים יודעים מזה, כן, לשאלתך, אתה דיברת אם הילדים יודעים מזה, כן, הם יודעים מזה, ובגלל שהם יודעים מזה, יש להם כל מיני טכניקות כדי לדבר ולייצר לעצמם קבוצות פרטיות שהן מחוץ לעיני ההורים.
אנחנו מתייחסים לצורך זה... העניין לציבור האמריקאי כיותר נוטה לחרדה מאיתנו הישראלים או פחות?
פחות. פחות. אנחנו יודעים שבכלל כל המשמעות של ילד בארץ היא הרבה יותר גבוהה. אנחנו אומרים את זה כקלישה, אבל זאת לא באמת קלישה. יש איזושהי דאגה מאוד מאוד גדולה שהיא הרבה פעמים מלווה בהיסטריה, וההיסטריה הזאת אנחנו לא מבינים שהיא הרבה פעמים עושה רק הפוך, היא עושה רק נזק, כי כן, אתם ראיתם את המחקר הזה, שבאמת הוא לא נעשה בארץ, אבל כן היו מחקרים וסקרים שנעשו בארץ, והראו שבארץ זה לא פחות חמור ואפילו יותר, מבחינת הנסתם עכשיו שמה במרכאות, הצורך של ההורים לרגל אחרי הילדים שלהם, ולא רק לרגל, לדבר על זה אחר כך בקבוצות שהם פותחים יהודיות לצורך העניין, האם זה בסדר שהילד שלי אמר ככה, האם זה בסדר שלילד שלי יש ככה וככה חברים, זה ממש הופך לתחום עיסוק מרכזי, ואני אפילו אגיד אובססיבי.
תגידי, מה יותר טוב? או אשאל את זה, הפוך, מה יותר גרוע? הורה שמתערה בחיים הדיגיטליים של הילד שלו, או הורה שלא תורח?
אז זאת שאלה נהדרת, כי השאלה היא איך. כמובן שצריך להיות מהורים, אבל במקום להסביר לילדים על סוג התכנים ומה מותר ועל כל ההשלכות, ההורים נורא חוששים מלעשות את השיחה הזאת, ואנחנו רואים שהשיחה הזאת בדרך כלל לא נעשית, ויותר מזה, ההורים השיחה הזאת נעשית על ידי אחים גדולים ולא על ידי ההורים עצמם. אז מה
שיחה?
שההורים עושים? השיחה של איך לבוא ובאיזה תכנים עשו, לא כדאי להיחשף, ומה מותר ומה אסור, מעין שיחה פתוחה, שכן תבוא ותחשוף אותם לכל הסכנות שעומדות בעולם הדיגיטלי, כי היום אנחנו כבר מכירים אותם, אפילו ברמה של למה אנחנו לא רוצים שתחשפו, אפילו אם זה למשחקים, מה הנזקים שיכולים להיגרם עד איזה. אני יכולה לספר מקרה אישי שקרה לי, למרות שאני פה על תקן הפסיכולוגית, אני יכולה להגיד לכם שהבת שלי היא בת 12, מתקשרת אליי אימא אחרת בהיסטריה ואומרת לי, את יודעת שלקבוצה שהיא פתחה באינסטגרם פנה אליהם איזה ילד גדול איך שהוא פרץ את הסיסמה והוא מתחיל לפרסם להם הודעות עם תכנים מיניים, ואני נחרדתי ואני באתי ודיברתי איתה ואני אומרת לה, והכי הטריד אותי זה איך לא אמרת לי, ובאמת היא נורא חששה לבוא ולהגיד לי, למרות שאני כל הזמן מדברת איתה על זה. אז כן, יש פה איזשהו חשש מאוד גדול שההורים, הילדים אפילו לא יודעים להתמודד איתו מבחינתם, אם קורה דבר כזה, הם עשו משהו לא בסדר. ואז כמובן צריך מראש לבוא ולהסביר על כל הסכנות הגלומות, ושכן זה תחום פרוץ, אז שאם קוראים 1, 2, 3, אתם יכולים לבוא ולהגיד לנו, ויש המון דרכים להתמודד עם זה, אבל הדרך היא לא לבוא ולגלוש אחרי הילדים, ואז להיכנס להיסטריה אם קורה משהו כזה.
אבל כאן באמת משתלב עוד קיסם במדורה הזאת, והיא העובדה שלא רק שהפרהסיה פרוצה יותר מאי פעם, ככל הנראה, מאז תקופת הטיגריסים במערה, כמו שאברי אמר, אלא גם שפתאום ההורים הם יחסית מבוגרים מהילדים. זאת אומרת, ברוב העולם המערבי, אתה מוצא פתאום ילדים שהיו בדור הקודם הסבאים. הילדים האלה, וזה גם פוער איזה מין פער ב... אני אומר את זה בחצי מבוכה, כי אני לגמרי, וגם אברי, בקטגוריה הזאת, אנחנו קצת פחות בעניינים.
לגמרי. יש פה שתי תפיסות שונות שמתנגשות. וזה תפיסות אנחנו רואים לגבי כל דבר, לגבי הערך של החיים, וזה בעצם, זה התפיסה בהתנגשות המרכזית. כלומר, ואנחנו עוד מעט נבין למה זה קשור. למשל, הילדים היום חיים בעולם של כאן, ועכשיו של לחיות את הרגע, של לא לחסוך, לא לשים רגע לב לשום דבר שדורש השקעה יותר מדי גדולה. וברמה הזאת ההורים גדלו לדור לגמרי אחר, זה ברמה התפיסתית הפערים האלה מאוד מאוד נמצאים שם, ולכן בגלל שאנחנו רואים את הקונפליקטים על הבסיס הזה, זה קונפליקטים יומיומיים בין הדורות האלה, אז גם אי אפשר לדבר ואי אפשר לקיים שיח על שום דבר אחר, אז בפרט לא על התכנים שהילדים חשופים עליהם. ההורים מרגישים שיש איזשהו בלוק, איזושהי מחיצה מלאכותית ביניהם לבין הילדים, והשיח הוא בעצם הוא מאוד מאוד ענייני. איפה היית? מה עשית? אבל בדרך כלל לא יותר מזה.
אוקיי, אז מה נעשה? להיכנס, להשיג את הסיסמאות, לחטט
במייל. אני מניח שההורים שלא בודקים, זה אחת מהאפשרויות הבאות, זה או שהם
פוחדים לגמרי או שהם מנותקים לגמרי.
או שכן, או שהם מנותקים כי הם תשושים מדי כשהם כבר מגיעים הביתה. כן.
אבל כן, אבל מהבחינה הזאת, אם להשיג את הסיסמאות, אני חושבת שאנחנו ראינו שזה עושה אפקט הפוך, כלומר, עצם זה שהילדים יודעים שמרגלים אחריהם, אז אנחנו יודעים שיש היום כל מיני מילות קוד, למשל בית ספר, זה איזה מילת קוד לאישון, וכל מיני מילים כאלה, שבסופו של דבר ורק גורם לילדים יותר ויותר להסתגר, ויותר ויותר להסתכל על ההורים כאל חייזרים. או בפרט אני כל כך לא ממליצה להורים להיות חברים בפייסבוק. זה בעצם, זה מביך את הילדים.
אין ילדים יותר בפייסבוק. אין ילדים בפייסבוק.
זה נכון, הילדים באינסטגרם, אבל... זה נכון, אבל...
וגם משם עוד שניים עוברים לאיזה משהו עוד שמצמצם את התקשורת האנושית לעוד פחות. וברוך בורא בכלל חלון, החלון לגלישה בסתר, שזה בכלל דבר נהדר.
נכון.
יופי. תודה רבה, לירז, שלום.
תודה.
לירז, מרגלית, תודה רבה רבה. אני אתמול הודעתי לה... לבחירה מבין הבנות הקטנות שהתקבל טלפון בגיל 13. בכלל אני במגמה לא להרחיב מסכים.
וזה יהיה טלפון חכם או טיפש?
או, טיפש היא תקבל בעוד כמה ימים, האמת. היא זקוקה לו. היא פשוט צריכה, היא הולכת...
אני מודיע לך, לבד, אני, אבל, כן. אני מודיע לך, בעוד אי אלו שנים, המכשיר הזה ייקרא בעברית הטיפש, ואנשים לא יבינו איך הגענו למצב שאנחנו קוראים לו הטיפש. לא הזכירו אותה, את השרשור.
וואו,
אבל אנחנו, אוקיי. אנחנו החופרים, החופרים בדמעה, נגיד, אתם יודעים למה קוראים לזה הטיפש, אני אספר לכם את כל הסיפור.
כן. טוב, מקווה שנחיה עד אז. עכשיו אנחנו מדברים על מצבם הכלכלי של גרושים וגרושות בישראל.
לא שאנחנו טוענים שהמתאבדים, ומדובר באמת בסדרי גודל מחרידים מהרבה מאוד בחינות, אנחנו טוענים שכל ה... המתאבדים, או אפילו רובם, עושים את זה מטעמים כלכליים. זה רק עוד...
נדמה לי, ג'קי, שזה טעמים כלכליים, טעמים כלכליים והסדרי ראייה. אלה שני הצירים המרכזיים של התאבדות של גרושים. וכמובן, נטייה בסיסית, שזה גם פקטור נורא נורא חשוב.
תשמע, אנשים בגדול מתאבדים, אם אני מבין נכון, עם אפס השכלתי הפסיכולוגית, בגלל ייאוש. השאלה היא, ממה הם מיואשים במקרה הזה? העובדה היא שאתה מכיר הרבה קבצנים שמתאבדים? קבצני צמתים, למשל. לא, אני רואה אותם, אתה יודע, שנים באותו מקום, לא נאמנים יודע. לתפקידם, לא מתייצבים כיף. על משמרתם. כן.
וואלה.
אני לא חושב שעוני, אם הוא לא בא עם עוד משהו, של ייאוש טוטלי מעצם החיים, דוחף לשם.
הנה עורך הדין צביקה וישנגרד, סגן יושב ראש ועדת חדלות פיראון בלשכת עורכי הדין. וואחת ועדה קיבלת, צביקה.
צהריים,
תודה, חשבתי שאתה רק ועידה וישנגרד הזה, אבל אתה גם בן אדם, זה יפה. אין שוב ועידה. תגיד.
אני לא ועידה שלמה.
כמה מתוך החייבים בישראל הם גרושים וגרושות, וכמה גרושים יש וכמה גרושות?
כונסת הנכסים הרשמית פרסמה לפני חודשיים דוח עם הרבה מאוד נתונים של חייבים, חייבות במדינת ישראל לאור הרפורמות החדשות, לאור החוק החדש שכנס לתוקפו עוד כמה חודשים, ודבר שמאוד מעניין שהאחוזים הגבוהים, ואנחנו גם רואים את זה בעבודתנו היומיומית, אחוזים מאוד מאוד גבוהים של החייבים, חייבות, הם באמת חד משפחתיים, חד הורים, גרושים, בצורות כאלה ואחרות. וההסברים הם מאוד הגיונים, ההסברים הם מאוד מובנים, כי בעצם עם כל זמן שזוג חי ביחד, היה תא משפחתי אחד ברגע שהתגרשו, התא הזה מתחלק לשתיים, אז שתי דירות ופעמיים תשלומי ארנונה ושכר דירה וחשמל, מים, וכל ההוצאות שיש לנו על הוצאות מדור, שהן החלק המשמעותי והגדול בחיי היומיום.
אוקיי, תגיד, יש משהו לעשות? כלומר, הרי אנחנו לא רוצים שאנשים יישארו ביחד מטעמים כלכליים, למרות שיש אנשים שעושים את זה. האם אדם יכול להכין את עצמו, או האם זוג יכול להכין את עצמו טוב יותר לגירושין, כדי שאחד מהם או שניהם ביחד לא ימצאו את עצמם בדוחות של ההוצאה לפועל?
אני במשך שנים רבות מייצג חייבים שנקלעו לחובות ברובם הגדול באמת בתום לב, ונמצאים בלכי הוצאה לפועל ובפשיטת רגל. כל התחום הזה של חדלות פיראון נמצא בשינוי מאוד גדול במעבר מאוד גדול בשנים האחרונות, שבו יכנס לסיוע, יגיע לסיוע בספטמבר 2019, שעה שחוק חדלות פיראון ייכנס לתוקפו. הבעיה של אלה שנמצאים בהליכים של חדלות פיראון, היא באמת, בעיקר של החייבים, של הגרושים. עכשיו, שלא ישתמע באופן שלא נכון. מזונות צריך לשלם. אדם, גבר, הביא ילד לעולם, נקבע לו בבית משפט לעניין משפחה, תשלום מזונות, את זה צריך לשלם, ללא כחל ולא שק. כאשר חובות אחרים מצטברים, אז יש פה איזשהו קושי אמיתי, ונכנסים לחדלות פירעון, וכאשר בפשיטת רגל כל החובות מחכים, אני מסייג חובות רשויות המדינה, קצת שונה, חוב מזונות של גרושה, חוב מזונות של ביטוח לאומי, אלה חובות שלא נמחקים. ועד היום, ואני מכוונה מסייג את היום, יותר נכון ב-19, החייבים בעצם קיבלו איזשהו שקט סביבתי בתקופה שהיו בפשיטת רגל במשך כמה שנים, ולאחר מכן שסיימו, הם חזרו בעצם הלכי הוצאה לפועל, בתיקי מזונות בלבד שאר החובות נמחקים. ב-2019, בתחילת שנת 2019, בית המשפט העליון יצא בפסק דין מאוד מאוד קשה. וזה, לפי דעתי, ילך ויחמיר ויפגע מאוד באותם חייבים. מה? בית המשפט בא ואמר, גרושים שלא יסלקו את חוב מזונותיהם כליל וישאר כסף לגמרי אנושים, לשאר אנושים, אין להם טעם להיכנס את פשיטת רגל. עכשיו, כל נושא של פשיטת רגל
לא הבנתי, תסביר לי עוד פעם מה בית המשפט העליון.
אני אסביר. כאשר לאדם יש חובות של 200,000 שקלים.
אוקיי.
שזה לא חובות גדולים, אבל זה כבר חובות שיש מקום לשקול להליכי פשיטת רגל. 100,000 שקל מתוכם זה חוב מזונות שאותו חייב לגרושתו. נפתח בעניינו תיק הוצאה לפועל. אם במשך 4-5 שנים שהוא נמצא בהליך, החייב נמצא בהליך 4 שנים, שילם לקופת הכינוס 60-70 אלף שקלים, ה-70 אלף שקלים האלה עוברים ישירות אל הגרושה, היא נושא בדין קדימה, היא הראשונה שמקבלת את הכסף. ה-30 אלף שקלים הוא צריך להמשיך לשלם אותם לאחר שהוא יסיים את התהליך, ובעצם הנושים הרגילים, שאר הנושים, הבנקים, הספקים, חברות האשראי, לא מקבלים שקל אחד. כך היה, כך החוק, כך דיברה הפקודה, וגם חוק חדלות פירעון לא שינה אותו.
ועכשיו?
מה שקרה במחוז חיפה, בית משפט המחוזי בחיפה, קבע בפסק דין שבעצם, במקרה שתיק שבו טיפלנו, שאותו גרוש, שבעצם אותם השקלים ששולמו בקופה יועברו רק לגרושה, אין תועלת לנושים האחרים, ולכן יש לבטל את התהליך. במקביל, מקרה נוסף שהתנהל בית משפט מחוזי, הוגש על זה
עירור לבית משפט העליון. אני רוצה להתעכב פה על משהו טיפה יותר בסיסי. מכיוון שכמו שאתה מציג את עניין גביית חובות המזונות כמשהו שהוא הרמטי ובלתי נמחק ושבעצם אי אפשר לחמוק ממנו כי החוק נתן לדעתו וכיסה בעצם את כל הפינות מהסיפור הזה, נכון? דברים מיד מעוקלים כשאדם מנסה להימנע מתשלום מזונות. כלומר, זה בכלל לא עניין של רצונך אם אתה רוצה לשלם מזונות או לא. אתה תשלם את המזונות. האם לא נכון יותר להגיד שהצטברו כל כך הרבה חובות מזונות, לא בגלל רצונם הרע של הבעלים, הרי אף אחד לא שאל אותם, אלא בגלל שהחיובים היו גבוהים מכפי היכולת שלהם לשלם?
גם בהוצאה לפועל, לרשם ההוצאה לפועל, אין לו את הסמכות להפחית את הסכום, אין לו סמכות גם לחלק את התשלום, כמו בחובות אחרים, לתשלומים קטנים.
בסדר, אז לא הוא, אז מישהו אחר, אבל אתה מבין?
זה בית משפט לענייני משפחה. זה בית משפט, זה הסמכות הבלעדית, בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה. קוראים לא מעט פעמים שזוג מתגרש באמת מרצון טוב, בצורה מכובדת וללא מלחמות. אין פה עורכי דין שנלחמים אחד בשני, ובאמת בא זוג ומגיע להסכם בצורה מושכלת ונבונה.
כן, היו שני מקרים כאלה בניקרגואה בשנת 34, אם אני זוכר נכון, כן.
אבל באותו סיטואציה שבה הגבר התחייב לתשלום מזונות, משכורתו הייתה מאוד גבוהה, עובד בשכר מאוד גבוה, היה עצמאי והרוויח, ופתאום קרה משהו בחייו, הוא פוטר מעבודתו, הוא חלילה חלה באיזושהי מחלה והוא לא יכול לעבוד. פסק הדין נשאר על כנו, אלא אם כן בית המשפט אין משפחה ביטל אותו. ונכון מה שאתה אומר, בהוצאה לפועל ההתמודדות היא איומה ונוראה, כי כל משכורתו, 100% משכורתו מעוקלת, יש לה פקודות מאסר שאפשר לעשות, שזה החוב היחידי בצורה הזו, אבל אם הוא פונה להליכי פשיטת רגל, זה נעצר. אי אפשר לעצור אותו, אי אפשר להקל את משכורתו, הכל נעצר, הוא מקבל הגנה מוחלטת, בית המשפט קובע תשלום מזונות אחר ממה שנקבע בית משפט למשפחה, כי הוא בעצם מאזן בין הגרושה לבין שאר הנושים, והדלתא נשארת בצד לחץ אחרי בסיים את ההליכים. זה היה מקובל ונהוג עד היום, והסתדרנו עם זה. החייב ידע שהחוב הזה לא ימחק, חלק גדול מהחובות באמת חיסה את חוב המזונות, ויש בזה היגיון מסוים. יש פה ילדים קטנים, יש פה ילדים שצריכים לאכול. עכשיו, בהליכי פשוטטגל על מזונות שנקבעים
מינימליים. אבל נניח המקרה הזה שאתה הצגת, שבינם איבד את יכולתו להסתכר, כמו שהוא אמור להסתכר כדי לשלם את כל מה שהוא צריך לשלם, כן? מה הוא אמור לעשות? הרי זה קורה, זה לא דבר שלא קורה. זה קורה. מה הוא אמור לעשות?
מה שקורה בפועל, השנים חולפות, וכאשר הוא מסיים את הליכי פשיטת הרגל, כבר חלק מהילדים כבר הפכו להיות בגירים, וסכום המזונות פחת, והוא נשאר עם סכום שאותו כן ניתן לפרוס אותו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. כאשר הילדים בגילאים צעירים מאוד ויש לו עוד 10-15 שנים לשלם מזונות, זה באמת בעיה מאוד קשה. נכון, אנחנו לא צריך להישאר נשוי ולהישאר עם בת זוג או בן זוג בגלל מצב כלכלי, אבל צריך פשוט לחשוב על זה, על המשמעות הבלתי הפיכה הזו, וזה תענוג רק לעשירים כנראה להתגרש.
כנראה. אנחנו נעצור כאן, עורך הדין צביקה וישנגרד, תודה רבה. סגן יושב ראש ועדת חדלות פירעון בלשכת עורכי הדין. שלא ידע שלא נגיע.
כן, מצמדי המילים היותר מרנינים.
וואו.
חדלות פירעון.
אלוהים.
כן, כן.
טוב, אני חייב לשמוע איזה זמרירים בשביל לענות בחזרה, ואחר כך נדבר חצי שעה על ביטחון עצמי נמוך, ואיך מעלים אותו.
אז אתה רוצה לעלות חזרה לשם, יופי.
בבקשה.
זמרי ראיה.
אתם מאזינים לגלי צהל.
הדוח הלאומי לאובדן מזון והצלתו של לקט ישראל קובע 68 מיליון ארוחות טובות ומזינות נזרקות לפח בכל שנה ושנה בחברות וארגונים. מנהלי חברות, החוק לעידוד הצלת עודפי מזון מאפשר לכם לתרום את עודפי המזון לנזקקים באמצעות לקט ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 5064.
הבנק שלי יודע שאני תמיד מחזיר הלוואות בזמן. הוא גם היחיד שיודע את זה.
אתה יודע מה? זה כבר לא נכון. באפריל, בנק ישראל משיק מערכת נתוני אשראי, שתאפשר לנותני אשראי נוספים לדעת שאתה מחזיר הלוואות בזמן.
ומה זה אומר?
שמעכשיו הם יתחילו להתחרות עליך.
מערכת נתוני אשראי, מתקדמים לצריכת אשראי חכמה יותר.
נראה אותך לומדת מה שאתה אוהב.
נראה אותך עומדת באתגר.
המכללה האקדמית בית ברל מזמינה אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון ושני בחינוך והוראה. אומנות, קולנוע, טיפול באומנות, חברה ותרבות. נראה אתכם ביום הפתוח ב-13 במרס. לפרטים התקשרו כוכבי 91-21.
בית ברל, חינוך, הדור הבא.
נראה אתכם.
להגיד לך את האמת, הנגריה בסדר, אבל משהו בעסק תקוע. בקיצור, חשבתי לפנות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
הכי טוב. אחרי הכל, גם מי שטוב בעץ צריך לפעמים עצה טובה.
עץ, עצה, יצא לך בדיחת קרש.
אנחנו, בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות מרכזי מעוף ברחבי הארץ, מעניקים לעסקים ולעובדים במחיר סמלי, מגוון שירותי ייעוץ וליווי מומחים במגוון תחומים, המסייעים להם להתייעל ולהשתפר. רוצה לצמוח? התקשר. כוכבית 6150. משרד הכלכלה והתעשייה. כלכלה חזקה. זקה בשבילך.
להקת הג'יפסי קינגס מארחת את מירי מסיקה בערב שכולו חגיגה ספרדית. ראשון, 21:00 במרכז הקונגרסים בחיפה ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
יצא ספר בעברית, תרגום של ספר אמריקאי שנקרא ביטחון עצמי, כל הסודות, איך לקחת סיכונים, לפשל ולהפוך לגרסה העוצמתית, הלא מושלמת והמדהימה של עצמך. באופן עקרוני, ספרי עזרה עצמית אני לא כל כך מחבב, אבל אני חייב להגיד שכשקראתי אותו, וקראתי אותו, התברר לי שמדובר בספר טוב ומדויק.
ותגיד לי, יש הבדל בין סוגיות ביטחון עצמי לבנים וסוגיות לבנות? ספר.
בוודאי, בוודאי. תשמע, כל מה שקורה בשדה החברתי, כל הנושאים שהם... מעניינים, זה אחר לגמרי. זה ברור שזה ספר לבנות. אין שום סיכוי שגבר, שבן יקרא את זה ולא ירגיש שחופרים לו, ושמקשקשים לו על דברים שהוא לא, שהוא ממש לא מעניינים אותו. גם הכל פה כתוב בנקבה, זה כתוב לבנות. וזה, ואני חושב שגם סוגיות ביטחון עצמי מעסיקות באופן הזה שיש בספר יותר בנות מאשר בנים, גם למרות שלבנים כמובן יש את הסוגיות שלהם, אבל הם באזורים
כן,
אחרים של
אני חושב שחרדות הביצוע הם לא נופלות מחרדות ההופעה וההשתלבות בחברה.
בוא נשמע את גליה אלוני דגן, שהיא תרגמה לעברית את הספר החדש הזה. היי גליה, מה העניינים?
שלום, מה שלומכם?
והיא בין כבר חודדברת.
צריך המון ביטחון עצמי בשביל לתרגם ספר כזה לעברית.
בדיוק.
זהו שלא, אבל אני למדתי ממנו המון, ולפני שבכלל נתחיל לדבר, אני חייבת לתת קרדיט, כי אני חושבת שהתרגום הזה לא היה נראה כמו שהוא, בלי העריכה המצוינת של מרים קוץ.
אוקיי.
שערכה אותו באהבה, ושיודע טוב על מה הספר מדבר. וכן, זה ספר חשוב מאוד מאוד לבנות שאין לי.
למה? טוב, למה את חושבת אני עניתי תשובה גנרית לשאלה של ג'קי, האם סוגיות ביטחון עצמי הן מייחדות בנות, או מה מייחד את סוגיות הביטחון העצמי של בנות לעומת בנים?
אני אפתיע את שניכם. אחרי שתרגמתי את הספר, הסתקרנתי מאוד לגבי שתי הכותבות, שתי עיתונאיות אמריקאיות, קטי קיי וקלר שיטמן. נכון, והקשבתי להן מדברות ביוטיוב, והן אמרו שם נתון שהפיל אותי לרצפה. הן אומרות שמחקרים מראים שעד גיל 8 בערך, הביטחון העצמי של בנות ובנים הוא זהה. אבל בין גיל 8 לגיל 14, בנות מאבדות עד מחצי מהביטחון העצמי שלהן.
למה?
שזה מדהים. חלק מזה סביבתי, חלק מזה הורמונלי, וחלק גדול מזה קשור לחינוך שאנחנו נותנים להן.
אגב, באותם גילאים בנים לא מאבדים ביטחון עצמי, הם ממשיכים
להתעצם? נכון, בדיוק מאותה סיבה. מכיוון שאת הבנות שלנו אנחנו מחנכים לשאוף לשלמות, להיות ילדות נהדרות, תלמידות מעולות, רקדניות מחוננות, לרצות את כולם, ולכן כתוצאה מזה הן עושות דבר שמחבל בביטחון העצמי בצורה אנושה, וזה נמנעות מלקחת סיכונים.
כן.
באיזה מידה, אם ככה, את יכולה לומר שההורים הם הגורם המכריע גם בגיבוש ביטחון עצמי וגם בפינצ'ורו המוחלט.
שמע, ג'קי, זה לא רק הורים, זה גם כל הסביבה, זה כל הרשתות החברתיות, זה כל כוכבות הרשת, זה כל השחקניות האלה.
כן, אבל אתה בתור הורה יכול לקבוע עד כמה כוכבת הרשת תככב בשמי ביתך, או תקבל איזה מעמד כזה.
עד מידה ידוע.
עד מידה, כמובן, אנחנו בסך הכל לא מושלמים.
ג'קי, יש לך בנות?
יש לי שתיים, כן.
מצוין, איזה כיף לך. אני אגיד עוד נתון מעניין מאוד ששמעתי משתי הכותבות האלו. הן אומרות שלפעמים דווקא האבות הם אלה שמבחינים קודם כשהבת שלהן מאבדת את הביטחון העצמי שהיה לה. זה נראה להם מוזר, למה? כי הם לא נשים. ולכן גם לאבות יש תפקיד מאוד חשוב בלאפשר לבנות שלהן להרגיש יותר בנוח בסיטואציות שנחשבות מתחתחילה לא נוחות. זאת אומרת, לאבות יש תפקיד מאוד חשוב לשדר לבנות שלהן, לא מספיק להיות תלמידה טובה וילדה טובה ומוכשרת. מה שיש לגברים שגורם להם להגיע אחר כך למקומות רחוקים ונועזים יותר הוא ביטחון עצמי. אנחנו, הבנות, רגלנו לחשוב שביטחון עצמי זאת אגרסיביות. ככה לא מתנהגת ילדה טובה.
את דיברת קודם על העניין הזה של לפשל. באמת אחד הדברים שאומר הספר שהכישלון הוא אבי הצמיחה. האישית, הרוחנית. זה, מאוד אהבתי את הדבר הזה. אני גם כמי שפרנסתו במשך שנים ארוכות היה מגיש השעונים, אז תמיד ראיתי שהיה מאוד מאוד קשה לגייס נשים לשחק בשעשועונים, בגלל החשש בוודאי, בגלל החשש לפישול.
מוות להתפדח.
נכון, להתפדח. והספר הזה הוא מלמד את הילדות איך לקחת סיכונים מחושבים ואפילו לקחת בחשבון מראש שתיפלי ולברך על כך.
נכון, זה נכון, וגם להתמודד עם זה בכל מיני שיטות של ריסטארט, של התחול, שהן מלמדות כאן, וגם בהרבה מאוד סיפורי מקרה, חלקם אמיתיים, ומאוד, תסלחו לי על הביטוי, מעורי השראה, שמספרים על בנות שלקחו את הפשלה, או הפדיחה, או הכישלון החרוץ שלהן, ומינפו אותו למקומות נפלאים. עכשיו, אילו אני בגיל 8, כשהמורה למחול נזפה בי, שאני חסרת דמיון, ובזאת חיסלה את קריירת המחול שלי עד עצם היום הזה, הייתי קוראת את הספר הזה בכיתה ד'. יכול להיות שהיו לי אז התעוזה או החוכמה לקום ולהגיד, אבל אני שאלתי שאלה כי לא הבנתי משהו, ואת אמרת שאין לי דמיון, אבל זה לא נכון, אני פשוט רוצה לדעת איך לרקוד את הריקוד הזה.
ולא היו לך אז את הכלים אפילו לומר את התשובה הפשוטה הזאת. זה לא שהבאת לנו פה עכשיו מין תשובה מוחצת שהיא לא הייתה מתאוששת ממנה.
בכוונה הבאתי דוגמה מאוד פשוטה, ולא, לא היו לי את הכלים, לשאלתך לקח לי הרבה מאוד שנים, אבל גם בספר יש דוגמאות נפלאות.
אבל תראי, באמת, אני חושב שגם רוב הבנים שאני מכיר סוחבים איתם איזה אינצידנט מהסוג הזה, אם לא בחוג בלט, שמרביתנו לא זכינו, אז זה משהו, מישהו הרי תמיד אמר לנו שאנחנו אפסים ולא נגיע לכלום.
נכון, ולכן אגב אני חולקת על אברי, ואני חושבת שלמרות שהספר מנוסח בלשון נקבה, אין ילד אחד שלא יסכיל ויקבל ממנו המון אם הוא ימצא את הדרך לדפדף בו. כי יש בו, אתה יודע, זה לא רק על דברים גרנדיוזיים כמו איך להתקבל לנבחרת הכדורגל העירונית, שזה דבר גדול, והוא אפשרי כמובן, אבל יש כאן גם איך להעז לבקש העלאה בדמי הבייביסיטר שלך.
כן. אני אגיד לך משהו, גליה. אנחנו חיים בתקופה שבה הרבה מאוד ספרים פורצי דרך באים ואומרים שבהיסטוריה המצטברת של המין האנושי, כלומר, כולה כמה אלפי שנים, מי סופר, כן? נוצרה תבנית X, ואנחנו עכשיו קוראים לנתץ אותה מן היסוד, אם זה בענייני תזונה, או פסיכולוגיה, או יחסים, או משפחה, או זה. ותמיד נראה לי שיש איזה פער בין זיהוי הבעיות, שהוא מאוד מאוד מדויק ומרשים, לבין הפתרונות שניתנות, שבהם אני מזהה איזה יומרה, רבק, אתה רוצה פה לצאת, לקרוא תיגר, על מבנים שנבנו לאורך אלפי שנים, אתה באמת חושב שזה הולך להיות כל כך פשוט?
תן לי להתווכח איתך בצורה הכי אינטליגנטית שאני יכולה, בסדר? אני חושבת שלא מדובר כאן על ניפוץ של שום דבר, ועל המצאה מחדש של כלום, אלא במילוי של איזשהו פער. נדמה לי שאברי בדברי הפתיחה שלו הבין על מה אני מדברת, כי מה קורה? נכון שיש עכשיו גל מאוד מבורך של ספרים על נשים נפלאות ששינו את העולם?
כן.
הפער הוא שאף אחד לא אמר לנו מה צריך לעשות כדי להגיע לשם. כלומר, כן, היום כבר יש שינוי, ואנחנו אומרים לבנות שלנו, את יכולה להיות אסטרונאוטית ומהנדסת ומדענית, ולמצוא תרופה לסרטן.
אף אחד לא אומר לך איך את תהיה הגרסה היותר טובה של עצמך.
איך אומרים הילדים? בול.
10 תרופות על לכישלון. 1, היא החברה הכי טובה של עצמך, או לפחות תהיה נחמדה לעצמך. 2, מחליפי ערוץ. מה יעזור לך לנתב את המוח שלך למקום טוב יותר? קראי ספר, צפי בטלוויזיה, אז הנה למוזיקה, לכי חברה. 3, קחי את הדברים בפרופורציה. היזכרי במצבים דומים והזכירי לעצמך שנשארת בחיים. 4, בקשי עזרה. מחקרים מראים שאחד הדרכים היעילות ביותר להתגבר על כישלון הוא להיפתח ולשתף אחרים, מה שקרה לך. 5, שימי לב למחשבות שלך. נסי לחשוב על מכשול במקום על כישלון. 6, הסתמכי על דמויות מופת. 7, חשבי בקטן. נהדר. 8, אימון, אימון, אימון. כשמתאמנים על פעולה כלשהי, חוזרים עליה שוב ושוב, היא נעשית קלה יותר. 9, קפצי שוב למים. 10, הכיני את רשימת הזה, היה יכול להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר גרוע. נהדר.
יופי.
אפשר משפט מחץ אחד מהספר?
כן, בבקשה.
שאני מאוד רוצה לחלוק איתכם. יש שם סיפור על אחת מהקצינות הבכירות ביותר בצבא האמריקאי, שמספרת שבתחילת דרכה כקצינה זוטרה, היא עמדה באיזשהו פורום של קצינים גברים, ואחד מהן אמר לה בכנות רבה, אני לא חושב שנשים צריכות למלא תפקידים בכירים בצבא ארצות הברית.
אוקיי.
והיא ביטה בעיניו ואמרה לו, המפקד, יש לך הזדמנות מצוינת להתגבר על זה.
ביטחון עצמי כל הסודות, ספר חדש בהוצאת ידיעות אחרונות, קטי קיי וקלר שיפמן, המתרגמת גליה אלוני דגן, תודה רבה לך, שלום.
תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות. ביי ביי,
שלום. הנה עכשיו חברתנו ועמיתתנו ציפי גון גרוס, אשת גלץ ופסיכולוגית קלינית. שלום ציפי, מה העניינים?
שלום לך.
שלום, וואי, מה זה הביטחון העצמי שלי גדל בדקות האחרונות?
איך זה קרה?
תגידי, נכון, יש חלון. יש חלון הזדמנויות לבנות ביטחון עצמי. אחר כך, אם לא בנית, כבר תהיה כל החיים קצת עקמומי בנושא.
אל תהיה כזה תבוסתן. אני חושבת שבאמת מצד אחד יש איזה משהו מולד כמעט, מולד סלש שמתבסס על חיקוי של ההורים, הילדים האלה בני שלוש, שעולים על הבמה הקטנה בחתונה של הדודה שלהם, וקופצים את הרחבה. ולעומת זאת ילד אחר באותו גיל או שנתיים יותר גדול בחיים לא ישתף בחגיגה בגן. הרעש מפריע לו, הוא מתבייש מההורים שהוא לא מכיר. יש איזה משהו כזה שבאתי איתו והנה אני, הנה אני.
אבל ציפי, יש בכלל דבר כזה ביטחון עצמי, או שלהוא יש ביטחון עצמי בנהיגה, ולהוא יש ביטחון עצמי בריקוד, ולהוא יש ביטחון עצמי בנאומים אינסופיים? אני יודע שבדברים מסוימים אין לי ביטחון בכלל.
אבל יש ביטחון עצמי שאתה יודע שאתה מספיק טוב, אתה טוב מספיק, אתה לא הכי טוב, אבל אתה טוב מספיק, ויש כאלה שהם כל הזמן מחפשים את עצמם ומחבלים לעצמם בכל ניסיון.
תשמע אברי, אני הייתי חירניק, בסדר?
אוקיי.
יש דבר כזה שנקרא מין חומת טיפוס כזאת במחנה 80, חלק ממסלול המכשולים של טירוני חיר. עד היום אני לא יודע מה יש מאחורי הקיר הזה.
לא הצליח לך לטפס, אתה אומר.
לא, אני אף פעם לא הייתי כזה, מה אני יכול לעשות?
אוקיי.
אבל זה לא גרם לי לבוא ולהגיד, קחו את המדים שלי, אני עושה לעצמי טקס דרייפוס ומדיח את עצמי בבושת פנים. בזה אני לא טוב.
ברור שלכל אחד יש את החוזקות שלו, אין פה שאלה. כשאני הייתי בתיכון, המורה למתמטיקה שלי, מנוחתו עדן, היה אומר גם לי, בשביל לחבס חיתולים את יודעת מספיק. או יום אחד מורה לפסנתר אמרה לקרובת משפחה שלי, ממך הייתי מצפה לי יותר. וזה היה סוף הקריירה שלה בנגינה על פסנתר, כן? ממך הייתי מצפה לי יותר. ואני יכולה לומר לכם שבקליניקה שלי יש לא מעט אנשים גדולים וחשובים ומצליחים, מה שנראה מבחוץ כבעלי ביטחון עצמי, שאומרים עוד מעט יגלו שאני בעצם לא שווה כלום. תמיד יש להם הרגשה שהם הולכים על פי תהום, ועוד דקה פתאום יתברר, גם אם זה במחלקה שהם עושים התמחות ברפואה פנימית, וגם אם זה בקורס קצינים, וגם אם זה כשהם מפקדים על בסיס, או כל דבר אחר, שעוד רגע האמת תתגלה. וזה קורה לאנשים שמאוד מודעים לעצמם.
בסדר, אבל ציפי,
כולנו יש את הבור הקטן הזה.
זה ברור, אבל יש אנשים שבעיית הביטחון העצמי שלהם גורמת להם להימנע מהחיים. זו הנקודה פה.
אני חושבת שהנמנעים הם האנשים החרדים מאוד. לא הייתי אומרת שבעיית הביטחון העצמי גורמת להם. הם אלה שפוחדים שבטוח הם יתרסקו, בטוח זה לא יצליח. ופה באמת אני מאוד מתחברת למה שאמרה המרואיינת הקודמת, שיש כמה דברים שאפשר לעשות, בוודאי אנחנו כהורים. דבר אחד שאפשר לעשות זה אהבה, 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 אהבה. דבר שני, חיזוקים אבל מידתיים. לא כל פעם שהצלחת לסדר את ההלקוט, וואו, אין עליך נסיך.
איינשטיין, כן.
באמת, כן, אין כמוך, כל הכבוד. ילדים אפילו בגיל שנתיים מוכנים לעצמם כפיים היום ואומרים כל הכבוד. ולתת עצמאות, זו נקודה שלא עלתה בה, שיחה קודמת, אני חושבת שמגיל מאוד צעיר, אם אתה נותן עצמות ובאמת סומך, לא להגיד, תיזהר שלא תיפול לך הכוס. תיפול הכוס. אבל עצמאות היא מרכיב מאוד מאוד חשוב בתחושה של ערך. הצלחתי, זה מצטבר אצלי. בכיס הזה, כמו שאמרה איזה אמא בקולה של אמא לפני כמה ימים, בכיס הזה שבו ממנו זורחת השמש, מהכיס. יהיו עם שמש בכיסים, כמו שאומר שלמה ארצי. אז אם אתה עצמאי, זה מאוד מאוד עוזר. מאמינים בך, נותנים לך את זה, גם אם תיקשל.
והיום אנחנו בעידן של אורות ההליקופטר, שהיא קצת מסרסת את הילדים, ואחר כך אנחנו מתפלים שיש להם בעיה של ביטחון עצמי.
כן, תראה, אורות נמדדת גם בכמות. נכון שכולנו, יש לנו את הסיסמאות האלה של זמן איכות.
כן,
לא מאמין. אבל זמן איכות שעין אחת בסלולרי, ועין אחת במחשב, ועוד אחת בעוד איזה, בנהיגה נניח, אז זה לא זה. הורות, ואני אומרת שגם סבתאות, הכמות הופכת להיות איכות. ועוד דבר שהרבה פעמים יכול לעזור, גם בדיבור שלנו עם עצמנו, וגם דיבור עם הילדים, בואו נסתכל רגע לעתיד. בעוד 5 שנים, אני כבר לא אהיה עם המורה המעצבנת הזאת,
כבר ירד ממני העול הזה והזה. איך אני רואה את עצמי? איך הייתי רוצה לראות את עצמי? האפשרות לחלום, לחלום, וגם לספר לילדים שלנו איך אנחנו נכשלנו. זה מאוד עוזר. הנה נכשלנו, ובכל זאת. אז אני חושבת שכישלון ועצמאות, הלגיטימיות להיכשל ועצמאות הם באמת מרכיבים מאוד חשובים בתוך ההוגה הזאת, שגמור גם מאוד אינדיבידואלית, כן?
תגידי,
אתה נולד באמת... עם משהו.
אם מגיע אליי חורה, לקליניקה, בסדר? ואומר לך, אוקיי, הבנתי שאסור לי להציג את הכישלון כקטסטרופה. אבל אני באמת חושב שהיא קטסטרופה. איך אני מעביר מסר אחר לילדים שלי? יש לך איזו הדרכה טובה לזה?
אני חושבת שכדאי במקרה הזה, בטח שזה בארבע עיניים בקליניקה, לשאול איפה הוא נכשל בתחום הזה. כי אנחנו לעתים קרובות משליחים על הילדים שלנו את אותו דבר, למשל, חרדה שחברים לא יאהבו אותי, או שיעשו עליי חרם, או שילגו לי שאני שמנה מדי, רזה מדי, גבוהה מדי, נמוכה מדי. אם אנחנו לא נשליך על הילדים כמידת היכולתנו, כן, את המקומות שבהם אנחנו נכשלנו, לצמצם קצת את המראה הזאת, שהעולם שלהם יהיה מורכב גם מהם עצמם, ולא רק ממה שאנחנו חווינו בילדותנו, זה יכול לעזור. אתה יודע, אם הבא אליי מבוגר, אגב, שכותל את עצמו כל הזמן, הוא סופר ביקורתי, אני שואלת אותו, מי בילדות שלך ביקר אותך כל כך? ותמיד יש תשובה. תמיד יש אבא או אמא שאמרו, רגע, רגע, מה קיבל מוישלה במבחן הזה במתמטיקה? מה היה הציון הכי גבוה? קיבלת 90, רוב הכיתה קיבלה 90? אז בדברים האלה אנחנו באמת יכולים למזער את הנזקים, וגם באמת להעצים, אני גם אומרת את המילה הזאת להעצים עם איזה מרכאות, כי היא מילה שיש בה שימוש יתר, אבל אנחנו יכולים להגדיל את הביטחון העצמי של הילדים שלנו, בהחלט.
את חושבת שבאמת יש בעיית ביטחון עצמי יותר לבנות מלבנים?
אני חושבת שזה נורא תלוי באיזה גיל. אני מכירה שבספר הזה שדנתם עליו עכשיו כתוב שיש איזה בטן, איזו נפילה בביטחון העצמי של בנות, בגיל מסוים. אני חושבת שבנות ובנים מתפתחים קצת אחרת, בקצב אחר, דברים אחרים מעניינים אותם. אם למשל תשאל אותי, ואני בהחלט פמיניסטית, כמה אינטריגות יש בכיתה נתונה, רוב האינטריגות הן בין הבנות. ככה, אתה יודע, נהיה. 9 קבין של שיחה, 10 קבין של שיחה, לא יודעת לאן תיקח את זה. אבל יש הרבה יותר אינטריגות בין בנות. בנות הרבה יותר שופטות אחת את השנייה על פי מראה חיצוני, על פי מותגים. אז בהחלט יכול להיות שיש... השופט שם הוא יותר, נקרא לזה, עליון. הוא יותר תקיף, השופט שיושבת על בנות בראש. אבל אנחנו כולנו יודעים שהיום כל הדברים האלה, ההבדלים האלה מתשתשים. אותו סיפור שסיפרה מרוענת הקודמת על הקצינה בצבא האמריקאי, מספרת השופטת האמריקאית, זאת שכולנו כל כך מפארים אותה היום ורואים את הסרטים עליה, שאיך אמרו לה, כאילו, מה בשבילך ללכת לכס השיפוט? יאללה, אתה יודע, אישה למטבח. אנחנו במקום אחר היום. במקום אחר.
ציפי גון גרוס, תודה רבה רבה. שלום.
תודה.
תודה, חברים, להתראות, ביי ביי.
תודה. תודה רבה לעורכת הראשית, נעמה שוחט. עורך המשנה איתמר אוחנה לב, מפיקים, נוגה סמדר, אלה הדרי ועומר עובדיה. טכנאית, עם בר ברדה.
כאן בירושלים, מוטי זאדה. לאורך כל השיחה אני חשבתי על דוד המלך, שגדל בבית שבו רק השפילו אותו, וגדל להיות אולי הדמות התנכית עם הכי הרבה ביטחון עצמי. אני חוזר וקורא אותו עוד הפעם.
להתראות, ג'קי.
להתראות, אברי.
שלום, מחר גם תוכנית להתראות.
בחסות חמת גדר. המציעה יום שלם עם טיפולים, מעיינות, חיות ועוד. חייגו כוכבית 6393. חמת גדר.